שלום, שלום טליה.
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו יכולים עדיין לומר שנה טובה.
שנה טובה וגמר
חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, כן. כן.
זה נכון.
איך אתה מציין את יום כיפור?
אני מציין אותו בצום. כן, אני מציין אותו בצום. כן, אבל זה הכל בהקשר הזה. זאת אומרת, כל היתר זה רגיל. זאת אומרת, חוץ מהצום, אז יש יוטיוב ויש נטפליקס.
אוקיי, זה מסקרן. אני באה מהסקולת, הגעתי בהתחלה, כמובן שכשהייתי ילדה רכבתי על אופניים, ואנחנו לא שמרנו בבית על יום כיפור, כי אצלנו יום כיפור זה לא יום כיפור, זה מלחמת יום כיפור בבית, אבל באיזושהי תקופה, באמצע התיכון, החלטתי שאני רוצה לשמור. אז צמתי שנתיים וגררתי גם את ההורים שלי וגם את אחותי לכל הסיפור הזה של הצום, וזה שלא מדליקים אור ושמים קיסם אפילו בזה של האור, ולא מדליקים טלוויזיה ואפילו לא חותכים שום פעולה, מה שנקרא. אז ככה זה התחיל, ואחר כך שוב חזרתי להיות אפיקורסית מוחלטת. אבל אני מודה שהשנה אולי באופן מיוחד, אני ככה הוריד הילוך ביום כיפור, אני לא יודעת אם אני עצום, אבל אני מבטיחה לנסות, בא לי קצת להתנתק מכל הרע שבחוץ.
את יודעת, אני, זה היה אצלנו פעם, לדעתי כשהיינו מתארחים בלוד אצל סבא וסבתא שלי, כן. שם באמת לא היו מדליקים אורות בכלל,
כן.
והיינו בבית הכנסת בלוד, וחוזרים. זה לא שהייתה פה אינפלציה של אורות, ולא עושים בכוונה, אבל אני חושב שעם כניסת הכבלים בשנות ה-90, והעובדה שיש ערוצים זרים, גרמה לזה שאתה לא יכול לעמוד בשעמום הזה. אז קוראים עיתונים כן. לפעמים, ואינטרנט כן. לזה, אבל זה מאוד מאוד קשה. ולכן...
כן.
כן.
לא, אני תכף עושים סוגריים שמאוד קריטיים.
הבנתי.
כן, תמשיך, כן, אז, כן.
אבל הצום הוא טוב לי, כי אני רואה בזה ניקוי של הגוף והנפש.
אני מסכימה איתך. הסוגריים שרציתי לשים זה בעקבות מה שסערת רשת שהייתה עם, סליחה שאת מזכירה אותו בפודקאסט הקדוש שלנו, אבישי בן חיים, שהוא כתב משהו על זה שיום כיפור זה מלחמה ולא הזה, אז לא, אז אם זה ישתמע שזה מה שאמרתי, אז לא, המשמעות אצלנו בבית של יום כיפור, בגלל שאבא שלי היה במלחמת יום כיפור, הייתה סובבה סביב מלחמה. כמובן שידעתי מה הם הימים הנוראים, והלכתי לשמוע שופר תמיד. אז כן, רק רציתי לשים את זה ככה, כדי שלא ייקחו את הסין כזה אחר כך וישתמשו בו.
כן, אז אם כבר הזכרת את מלחמת יום הכיפורים, כן. אנחנו נקדיש פרק נרחב לימים ההם, והייתי רוצה להתחיל דווקא כן. בגיליון העולם הזה של שלושה ימים למלחמה, כן. ולספר במה התעסקה אז הבוהמה, הברנג'ה, העיתונות הסקנדליסטית, השעורייתית של אז. כן. כאשר אנחנו כן. שלושה ימים למלחמה, ומי שצריך לדעת בעצם... העיוור את עיניו, והתעלם מהסימנים המקדימים. אני מזכיר שהידיעה היחידה שפורסמה איפשהו, הייתה במעריב של יעקב ארז, שבצהל עוקבים אחר הנעשה בחזית המצרית. כן?
כן.
על מנת שלא תהיה הפתעה, זו הייתה הידיעה.
לא נזכיר את ראש אמ"ן זעירה.
כן, כן, אבל אם ללכת לעולם הזה, אז שימו לב מה יש שם. השאר... דבר שלדעתי לא יאמר דבר לרבים, וזה מפכ"ל המשטרה לשעבר במרכז פרשת שחיתות בהתאחדות לכדורגל, קופל והבלשים.
זה מה שעניין את מדינת ישראל שלושה ימים לפני שפרצה המלחמה. הארורה בתולדותיה.
כן, ובמדור הסטירי, זו ארץ זו, או זו כן. הארץ, שימי לב מה כתבו. מה תקרא ביום ראשון הבא בעיתונים? אני מזכיר, כתבו את זה בית מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב ואפרים סידון.
אכן.
כל מי שלימים היה ניקוי ראש.
נכון.
אז הנה, מה תקרא ביום ראשון הבא בעיתונים? בברכת לשנה הבאה, הסתיים צום יום הכיפורים. מעגלי חוגגים ליד הכותל, תנועה מעטה בכבישים, נרגמו מכוניות בבני ברק, מגן דוד אדום טיפל ב-34 מקרי התלפויות, שלישייה בבלומפילד, עולים חדשים שהגיעו ערב החג נאלצו לצום במשק, הפסקות חשמל בכל רחבי הארץ, שיבשו את שמחת החג, שרב במקומות שונים. הם לא יכולים היו להיות טועים יותר. נכון?
יפה.
לא היו יכולים להיות טועים יותר.
אתה, אפרופו טועים, אתה יודע מה זה, הנבואה ניתנה לשוטים, אז הנה, תשלד, תהיה כנראה שנה חזקה מאוד בתחום הבילויים. לא יכול להיות אחרת, שנה שמתחילה עם שמחות וחגיגות כאלה, מוכרחה להימשך בצורה זו, ואכן ראש השנה תשלד, החג היהודי הארוך ביותר בשנים האחרונות, זה כנראה יצא על סופה שאולי, אני לא יודעת, היה באמת שמח, רבבות הישראלים שברחו בימי החג מבתיהם, מהשרב, מהפסקות החשמל ומהחדשות ברדיו, התרחקו מהערים הגדולות עד כמה שרק יכלו, הם נמלטו על פינות החמד הבודדות שעוד נותרו בארץ הזאת, מאכזיב בצפון ועד אילת בדרום, מאות ישראלים מגודלים באו לחפש את גן העדן האבוד של ילדותם, בין חולותיו הזוהרים של מועדון הים התיכון, אתה זוכר? קלאב מד של פעם בחוף אכזיב, זה היה אחד, זה גם בשנות ה-80 אגב היה להיט, הם התפללו בכיפה של שמי תחלת שלא נחרטו בם פסי הסילון במשך 3 יממות תמימות, לא היו טיסות אז בחג. הם פרקו מהם את עול הרמזורים, את בגדי המשרד ואת אביות הזיהוי, כאן בגן המשחקים המקצועי ממוצא צרפתי, נשלחו הוראות ממתי פיקוד המרכז השוכן בפריז, להסיר את אביות הזיהוי, לפשוט את מדי השרד, להשאיר את שם המשפחה בבית, להעלים את היחוס המקצועי, לאטום את האוזניים, וכנראה להתחיל, הנה, בפני הטרנזיסטור, לעצום את העיניים מול הכותרות. כל אחד ידע שמרגע בו דרכה רגלו בחולות אכזיב של ראש השנה, עליו להתפלל בלי בגדי עבודה או חליפת ערב, כשהוא עטוף בתלית של כפייה ערבית מתבדרת, מוגן בבגד ים לח, הוא מציג את עצמו לחבריו בשמו הפרטי בלבד. התוצאה, ואני כבר מסיימת, אי אפשר היה להכיר את הישראלי הרגיל, החמוץ, המתוח, הוא היה עליז, אפילו ידידותי, כן עד כדי כך. 3 ימים לפני שהתהפכו לו החיים.
כן, כן. את יודעת, אני מסתכל על מדורי הרכילות. שימי לב, 3 ימים למלחמה, אוקיי? דוד דדו אלעזר הרמטכ"ל, השתתף השבוע במסיבה שנערכה בפיאנו בר 77 לכבוד עשרות האומנים שהופיעו בהתנדבות בפני חיילי צה"ל במוצבים הקדמיים משארם א-שייח ועד החרמון בראש השנה. דדו הודה לכולם בשם צה"ל. בתמונה נראה הרמטכ"ל יחד עם מפקד חיל האוויר בני פלד ומייק סטולוביסקי ומעליהם הזמר ג'ימי לויד. ג'ימי לויד היה הזמר שפעם נהגו לחנותו הזמר הכושי. היום הכושי. אנחנו פשוט נאמר האפרו-אמריקני אולי.
האפרו, כן.
גם
כן.
שחום האור נראה לי בעייתי כבר להגיד.
נראה לי גם, כן. למרות שכהה אור אפשר לומר.
כן. יש פה עוד לי... משהו.
כן.
מי אמרה לך?
אמרה אסתר עדה, ראיינתי אותה, והיא אמרה, כהה אור, היא השתמשה בזה, ואפילו
אוי,
שאלתי
נהדרת.
אותה.
תקשיבי.
פוליטיק... כן, היא מדהימה.
זה ישמע מצחיק שאני אומר את זה על סמך הפרסומת לתנובה, אבל היא פשוט נשמעת שם מעולה. איזה זמרת ענקית.
היא מדהימה.
פרסומת לחלב
האלטרנטיבי. כן, כן, נכון, נכון, נכון. אני חייבת רק להתנצל רגע בפני המאזינים, כמו שהם שומעים את קולי, אז בדיוק כמו בשיר תשרי של חווה אלברשטיין, אז המורות משתעלות והולכות לישון מוקדם, אז תמיד האלרגיה שלי של עונת המעבר צצה, אז בגלל זה קולי קצת להשתעל לכם במהלך הפודקאסט.
אצלי לדעתי זה מתבטא באיזשהו חנק קל. אני נהיה סוג של אסמטי, יש לי איזה קוצר נשימה מוזר כזה שנסה לטפל בו. עוד דבר שהיה נפוץ, כנראה עד שהתחילו להבין שאסור שזה יהיה נפוץ, זה העיסוק בקטינות. שימי לב לזה. רונית בלנק, בת ה-15.5, מלכת המים, 1973, במסיבה שנערכה לכבודה בפיאנו בר, עוד פיאנו בר, כנראה אחר לגמרי, של מורדכי ציגלה ציגלר, פעם אלה היו השמות המגניבים. מרדכי ציגלר ציגלר. הוא החליט שמה שמתאים למלכה זה שמפניה צרפתית וקוויאר רוסי, בת 15 וחצי, כן?
וואו.
המלכה טעמה לראשונה בחייה מזון מלאכות זה, ואמרה, זה בכלל לגמרי לא רע. בת 15 וחצי.
אפרופו פיאנו בר, זה מצחיק כי חברתי רותם, שגם אתה מכיר אותה, צחקה לי פעם. כן, כשסיפרתי לה שאנחנו הרי בילדות, היא צעירה מאיתנו בכמה וכמה שנים, ממך פחות, אבל ממני ביותר, אבל סיפרתי לה שבילדות אנחנו היינו הולכים, נוסעים למלון עדן מנעריה בשנות ה-80, שזה היה מלון שגם אמא שלי בזמנו, כרווקה נסעה אליו לנופש, זה היה מלון מאוד מאוד מפורסם, והיה שם פיאנו בר, זאת אומרת, זה היה, היה פיאנו בר והיה 5 o'clock, זאת אומרת, הייתה מין חוויית אירוח מלונאית, גם בשנות ה-70 וגם בשנות ה-80, שפיאנו בר היה ממש חלק מזה, ואני זוכרת שרותם ואני יום אחד עברנו ליד מלון הילטון, והיה פסנתרן בחוץ, ככה כנראה שכיוון את הפסנתר שלו לאיזה אירוע, ואז אמרתי לה, פיאנו בר, ואז הסתכלה עליי בקטע של בת כמה, את בת 75. אבל כן, זו מילה מקסימה בעיניי, פיאנו בר, אבל מה יחזירו את זה?
אז בהקשר הזה, אני יכול להדכן שבשנות ה-80, במלון גני שולמית באשקלון, שבו נפשתי עם הוריי, כן. גם באשקלון וגם באילת, והיה גם את מלון קרלטון בנהריה, פרופו נהריה.
נכון, קרלטון בנהריה, היה הלאית, שהוא עד היום
להיט. ומסעדת פינגווין.
נכון.
והיה את הדבר הזה שבאתיו, כאילו, כולם ירדו בחמש לקפה ועוגה. לי לא דחוף ללכת לקפה ועוגה, אבל אנשים הולכים לקפה ועוגה.
לא, זה...
לא הבנתי אף פעם את הקטע של המבוגרים לרדת לקפה ועוגה.
לדעתי זה מנהג אנגלי. לדעתי זה מנהג אנגלי, והוא פשוט, אני חושב שזה פשוט היה... לדעתי זה פשוט היה במחיר, אז אתה יודע, זה כמו הכל כלול, אז נותנים לך, אתה יורד. עכשיו, אני לא זוכרת אם שילמת על זה בנפרד, או שזה היה חלק מהחבילה, אבל... טוב, אני חוזרת רגע לעיתון, לילות ישראל, מה, 3 ימים לפני מלחמת יום כיפור, אבל אייבי נתן היה 150 יום בלי נשים. סבנה שלום, אייבי נתן יורד אל החוף. מה קרה? אייבי נתן שקשק כמו תלמיד לפני בחינת הבגרות שלו, כאשר ירד בחוף אשדוד, אחרי יותר מ-150 יום רצופים בהם שעה בלב ים, על גבי סיפון ספינת השלום שלו, מבלי שרגלו תדרוך על קרקע מוצקה, אני מאוד מעריצה אנשים שאין להם מחלת ים. אז הוא היה אחוז התרגשות לגבי מה שעומד להתרחש במשך 5 חודשים, הוא חי כנזיר, מטלטל בין גלי הים, רתוק למיטת העץ שבתאו שבאונייה. אתה שם לב שבגיליונות האלה יש המון ציוריות בכתיבה.
נכון.
הציניות, הציניות של שנות ה-80 עדיין אנחנו רואים אותה. ועכשיו כשהחליט להפר את נדרו שלו לרדת לחוף כל עוד לא יושג השלום, הוא עמד להיכנס אל גובה לוויות, וידידו הצייר משה גת הכין לו בדירתו של בתל אביב מסיבה עם קבלת פנים, והוא פגש לא רק את ידידיו משכבר הימים, אלא כמה מהיפיפיות המסחרות ביותר של העיר. למי שלא זוכר, כדאי להזכיר שלפני שאייבי נתן הפך לנזיר והקריב את חפיו הגבריים על מזבח השלום, הוא היה אחד הרווקים המבוקשים בתל אביב. אז האמת ש... ופה יש פה את התמונה של מירית שמור במסיבת החוף הראשונה של אייבי.
נזכיר, מירית שמור היא חמותו של קוונטין טרנטינו.
כן, בדיוק, בדיוק. ויש פה... הדוגמנית הבלונדית היפה ביאטריס שוורץ, נשיקה לגבר, והפעם נשיקה לגבר יורם גאון, שעל צברו נפל
אייבי. אני, מעניין אותי לדעת, האם באמת היפהפיות היו מסחררות? ואם היום, אני אומר באחת מתוכניות הרדיו, שבאירוע השתתפו היפהפיות המסחררות של תל אביב, זה בכלל יעשה משהו למישהו שירצו פשוט להגיד שאני מזוגן, כי זה גם לא מחמאה כבר בעצם.
היום שום דבר מפה לא יעבור, זה לא יעבור.
כן. התחלת לומר עוד דברים שם?
לא, אני פשוט תוהה אם הוא באמת... האיש התנזר ממין... למען השלום, אתה יודע, עוברות בי שאלות, אם זה, מה זה כולל, כאילו, התנזרות ממין, סליחה מכל מה זה דנו.
אני אקבל נובל.
כן, לא, אז אני, לא, אני תוהר, כאילו, הוא עשה מעשה מאוד אלטרואיסטי, השאלה אם זה היה פרובוקטיבי, והוא פשוט נגד עצמו, סליחה.
יש מצב שהמציאו את זה לצורך העיתון?
יכול להיות.
לא ברור אם הוא התנזר מזה, על זה לא דובר.
כן, אז אני לא יודעת, אבל האמת שאני מודה שאת הפרט הקטן הזה, אני לא ידעתי שהוא התנזר, וכנראה זה מסביר את התקופה הזאת שהוא, שהיינו בשבוע שעבר, שראינו שהוא הולך לרדת מספינתו, כי אנחנו זכרנו שהספינת השלום הייתה גם בשנות ה-80 ולא הבנו את זה, אז הנה, פתר לנו את התעלומה.
עזר ויצמן, הם פשוט הלכו ותפסו שם אנשים אומרים כל מיני דברים, לרוב שטויות, והפכו את זה למשהו. ואז בעצם חשבתי על זה שאין כזה דבר היום, ואז בעצם נזכרתי שיש דבר כזה היום. למשל, כשבוואלה עשו פוש מציוץ של עמית סגל על מונס דאבור ועל שריקות נכון. הבוז. אז אולי זה זה. בכל אופן, פסוקי השבוע, אני מביא בפנייך את פסוקו של עזר ויצמן על ההתרחשויות סביב הקמת הליכוד הלאומי. נזכיר, הליכוד הוקם ערב מלחמת יום הכיפורים.
כן.
ובבחירות עלה משמעותית, אמנם לא ניצח את הבחירות, אבל בהחלט בנת עצמו לקראת 77. אז עזר ויצמן אמר על ההתרחשויות סביב הקמת הליכוד הלאומי. כל האנשים שווים, אבל יש השווים לתחת.
עזר ויצמן.
עזר ויצמן, כן.
כן, אז אני אגיד לך רק קצת מקבץ חדשות מהעולם. בשלישי לאוקטובר 1973, אנחנו הילדים שעוד לא נולדנו. זה גם לא היה חורף. אבל המלך חוסיין הירדני, שניסה, אתה יודע, ואשתו עליה, יפהפייה אחת מזה, שניסו לפני פחות משנה, הם מצפים לתינוק. אני מניחה שזה נסיך, שזה המלך הנוכחי, עבדאללה, לא? או שאני טועה? לפי הגיל, נראה לי שזה יכול, יש מצב, ואני חושבת שהוא הבן הבכור.
כן, בוודאי שנור אינה
לא, נור איש, לא, לא, אז לדעתי עבדאללה, לדעתי הוא צעיר, אז לדעתי זה הוא. אתה יודע מי נפצע בלאס וגאס? את עסק בתרגילי קראטה, הוא ניסה לשבור לבנה ונפצע בידו?
מי?
אלוויס פרסלי, מסתבר. מסתבר שהלפלף הזה, סליחה, הוא תמיד נראה לי כזה יותר מיני מלוקק, עוסק מזה שנים בספורט הקראטה, הוא ניסה לשבור לבנה, והוא שבר את היד. אז כן.
איי, איי, איי. אגב, לכל מאזינינו שעדיין לא פיינחו את הסיפור, כשאלוויס פרסלי שר בית ישרי נתן הגשם, נכון?
דקל.
דקל. הדקל.
הדקל.
אני לא מופס. בכל אופן, כן, כן, ברור, הדקל, אבל השיר ששמעתם באנגלית זה לא אלוויס פרסלי, זה דיפ פייק. אם לא הפנמתם.
זה ברור, ברור, ברור.
כן, כן, זה דיפ פייק.
לא, ברור, ודאי.
לשנייה גם אני נפלתי בזה.
כן.
רחל המרחלת כנראה הייתה משועממת, גם יצא פה חרוז. כל המדור שלה מוקדש לדיילות אל על. מה זה הקטע? היום את הולכת לסוכני שחקנים ודוגמניות לחפש רכילות, לעוזרים פרלמנטריים, אז הלכו ל, לא יודע, ראש אגף הדיילות באלעל. אז הנה דוגמה, קודם כל יש כאן סיפור על דיילת בשם אתי אורגד, דיילת יפהפייה ומסחררת, שניסתה להעביר במטוס אלעל דלת וכנף של מוסטנג לאהובה נער השעשועים יהודה קולטון, נער שעשועים המחזיק מוסטנג, ואביו שהוא בעליו של מלון פאר טבריאני. תמיד זה היה מלון פאר, תמיד היפיפיות היו מסחררות. חכי, אם לא מספיק לך מהדיילת הזאת, כן, אם לא מספיק לך מהדיילת הזאת, הרי שהנה הדיילת שרה רמון. שרה רמון ערכה ארוחה קטנה ואינטימית על המים, מה זה מים? ביחטה. איך היא השיגה יחטה? הרי רק דיילת. או ידידה הוותיק, המולטי מיליונר הישראלי-אמריקני, משולם ריקליס, כן, העמיד לרשותה את יחטת הפאר שלו, ההוגנת בימים אלה בנמל חיפה. אורח הכבוד היה אריק שרון, שבא מחוותו בדרום, ואני גם אזכיר לך מי נתן לאריק שרון כמתנה את החווה בדרום. אותו אחד, ריק, הוא כבר לא איתנו, נכון? הוא היה עם...
לא,
איתנו, דעתי.
הוא נפטר, כן.
כן, אבל ראינו אותו במאושרות, בערוב ימה.
ראינו, כן, כן, ראינו אותו בערוב ימה ומאושרות, לדעתי הוא נפטר. להזכירך, מה זה ידידה? ידידה, זה שם קוד לידידה. אתה יודע, אבא שלי סיפר לי שהוא ראה, אני חושבת שהוא ראה קצת לפני מלחמת יום כיפור, כנראה איפשהו בסביבות הצבא שלו, טיפה לפני, את ההופעה הראשונה של כוורת. ועכשיו אני רואה בדיוק את סיפורי פוגי, את אופרת הפופ שהלכה ללהיט מספר אחד בארץ. זה מנסו פה כתבה שלמה על מאחורי הקלעים של סיפורי פוגי, והם כותבים פה, האם יהיו נגני להקת כוורת החיפושיות של ישראל? שזה ממש ממש התחלה. עכשיו, אותה הופעה אגב למטיבי הלכת שיחפשו משהו לצפות בו ביום כיפור, או חלילה לא לחלל את החג ולצפות בשבת, ככה שאנחנו עם כל מאזיננו מכל המגזרים, יש את הלהקה הזאת, יש את ההופעה הזאת משנת 1973 לדעתי ביוטיוב. היא צולמה לטלוויזיה, היא שודרה כמה פעמים כבר בחינוכי, בשידורי הטלוויזיה הישראלית, בשידור חוזר. אני ראיתי אותו בזמנו ביוטיוב, אני מוכנה לחפש את זה שוב ולתת לכם לינק. שווה, פשוט שווה, הסאונד קצת בדילי, אבל רואים אותם הכי ככה בהתחלה שלהם.
כן, והם גם דפקו שם כמה שירי שנה, וההופעה באירוויזיון. ופשנל, ואחרי זה פסטיבל הזמר, ודיברנו על זה שפסטיבל הזמר היו מביאים את הגששים, עד שפשנל גילה את כוורת, אז הוא נתן להם ללכת לפסטיבל הזמר. כי הגששים הובילו גם 72, גם 73. בפסטיבל 74 כבר פוגי היו, במה שאמרה אותה רבקה מיכאלי נודעת. היא קרא לזה מהאירוויזיון לטלוויזיון. אגב, אפרופו רבקה מיכאלי, אנחנו בעבר שוחחנו דותיה, ובהתחלה לא הבנו וניסינו לפענח מה היא אומרת ליעקב אגמון בתוכנית שאלות אישיות. זה בין המלחמה הטובה למלחמה הרעה, זה היה לדעתי ב-69 או 70.
כן.
זה עוד לא היה ב-73. והיא כעסה שבעיתונים כתבו על זה שהיא, כלשונה, שינתה את סדר הזמנים. והיא אמרה לאגמון, איך זה יכול להיות שפה מתלהבים שכל סרט של אינגמר ברגמן על רומן בין שני גברים זו קדמה, ואצל רבקה מיכאלי, כשהיא שינתה את סדר הזמנים, תכף נגלה לכם מה זה, אז זה דבר שצריך לרדת עליה. מה כן. זה לרדת עליה? לרדת עליה זה מאוד פשוט. רבקה מיכאלי הייתה אז בקשר ללא נישואין, היא רק אחר כך התחתנה
כן.
עם בעלה, וילדה את בנה מחוץ לנישואין, ורק אז היא התחתנה. למה אני אספר לך את זה? כי גיליתי בחיפוש מקרי בגוגל, וזה גם מופיע בספר של רון לבנטל, על לשון הרע, על כך שהמקרה הזה היה אי שם בשנות ה-60. אבל בשנות ה-80 פוגשת במקרה רבקה מיכאלי ברחוב את בלה אלמוג. בלה אלמוג, שהייתה בכל מיני נכון. שעשוונים עם דידי מנוסי וזה, נכון?
כן, נכון.
היא כתבה עליה, על רבקה מיכאלי בשנות ה-60. כך וכך דברים, לא אכנס לציטוט, למרות שאפשר להביא אותו, אולי באחת תוכניות נביא. והייתה שם איזושהי תביעת דיבה של, נדמה לי, רבקה מיכאלי, נגד כן. העיתון חדשות שפרסם את המפגש, אוקיי? ובסוף הפרשה הזאת הסתיימה. אבל היא הסתיימה
יש
בכך.
לי את הציטוט, יש לי את הציטוט.
Oh,
הבן האמור נולד למערערת שלא במסגרת נישואין. היא פרסמה, כותרת הכתבה כל תינוק מלך, שזה רימז לסרט שהופיע לאקרנים באותה תקופה, אנחנו מקריאים מעין השביעית, כל מזמר, ממזר מלך. ובגוף הכתבה הביאה המשיבה, זה פסק הדין, את הערכתה לאומץ ליבה של המערערת אחד, אולם מתחה ביקורת על ההד הציבורי שניתן לפרשה מעל לגלי היתר, שכן לדבריה, נערות העשרה, תראינה אישור פומבי לפרשה שמטבעה צריכה להיות מוצנעת ללדת ילד מחוץ לנישואים. הוסיפה, זו לא בושה, אבל גם לא כבוד גדול, כנראה לה, זו לא בושה, אבל גם לא כבוד גדול. אז יש פה את כל, טוב, אתם חייבים לראות את זה.
היא בעצם אמרה לה, את אמיצה מאוד.
רבקה מיכאלי, כן, רבקה.
את אמיצה מאוד, אבל תשבי בשקט, אל תדברי על זה, אל תפרסמי על זה.
בדיוק. רבקה מיכאלי נגד בלה אלמוג, יש את זה בעין השביעית. אני יכולה לשים על זה אפילו לינק, זה מצחיק כל פסק הדין.
ונזכיר, ההתרחשות קורית 20 שנה אחר כך בערך.
נכון, נכון. זה ב... אני רואה
בבית המשפט... יש לך בשלוף מה נסגר, נדמה לי שרבקה ניצחה, נכון?
כן, בית המשפט בעליון בשבטו, כי בית המשפט לערעורים אזרחיים, אני חושבת בשנת 92, וואו, זה... כן, אז הנה, בוא נראה. מתוך פסק הדין, העובדות, לא, אני לא יודעת מה זה, אני רואה רק פשוט את פסק הדין. פסק הדין, בית המשפט העליון פסק, אשר מייחסים לפובליציסטית כמו המשיבה את הבעת הדעה בפומבי, לפיה אין אומנית מוכרת כגון המערערת אחד, ראויה להגיש תוכנית לעקר את הבית אך ורק מהטעם שהיא אם לא נשואה, יש בכך כדי לעשותה מטרה לבוז ולהג מצד הבריות. אני חושבת שזה פסק לטובתה של רבקה מיכאלי, גם הגישה את התוכנית לעקר את הבית, וכנראה, בלה אלמוג אמרה משהו שהיא כזה, זה כן, ובקיצור, זה מצחיק, זה האמת שמסקרן לקרוא את זה עכשיו, אני רואה ממש את כולה.
אגב, בחגיגה של פוגי, אם תשימי לב, נדמה לי שזה בגיליון שעומד לפתחנו, אז כן. רואים שם, הנה, בהחלט, אחרי ההצגה נוספת של סיפורי פוגי, זכותים ועייפים, יוצאים חברי להקת כברת, לסעוד בחברת אמרגנם, אברהם דשא פשנל, חברותיהם הפרטיות, שימי לב, הן כבר לא ידידות, הן כבר חברות, אוקיי? זה להבדיל פה בהגדרות. ושימי לב, עוד אומנים מעריצים כמו אבנר חזקיהו ורבקה מיכאלי, או יוסי בנאי ושייקה לוי.
מה?
תחשבי מה זה, לשבת איתם, לשבת עם כל החבר'ה האלה ביחד. והחברות שלהם באמת יפהפיות.
אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה באמת ברומנטיקה של 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 רטרוספקטיבה. אז זה זה קצת כמו לשבת היום עם עידן קבלר, ואם אני לא אכניס את שמי, אבל את עידן קבלר, ואם לא, כי מי אני? אתה יודע, מי אני? ניקח אנשים יותר פורסמים ממני. אבל עינב גלילי וכל מיני, וליאור שליין ונגיד כאלה, סטיריקנים ואנשים שעוסקים בזה.
אז ישבנו בלוציפר, זה קטע להגיד, נכון? זה נחשב מגניב עכשיו.
אתה ממש מגניב.
בפאב תל אביבי, ברגע לפני...
ברנז'אי יש לומר.
יום ראשון שלפני. כן, והתקבצנו שם. אני לא אזכיר את השמות, אבל אני אומר ככה. פרשן פוליטי, עורך מהדורה מרכזית בטלוויזיה, מנכ״ל של משרד יחסי ציבור, ואחד מיועציו של ראש הממשלה. כולם מבלים, נכון שאם אני מציג את זה ככה, זה אחלה, ולא פשוט כמה כן. חברים שגדלו לא, ביחד וזה?
כאילו. בדיוק, אז אתם אמנם חברי ילדות וחברים והכל, אבל בסופו של דבר...
לא, לא חברי משנה, בגרות.
חברי בגרות, לא משנה, אתם חברים, אבל... כשאתה מציג את זה כך, אתה יודע, אז אולי אנשים לא מהתחום, או נגיד בעוד כמה שנים, אנשים יגידו, לוציפר היה המקום, כמו לצורך העניין הקנטינה, אני זוכרת שזה תמיד צחיק אותי, היו לי כמה חברים שהיה להם שולחן קבוע בקנטינה, ובתקופה שישבתי איתם תמיד שם בימי חמישי, אז זה היה ככה, עוד הייתי בתחילת הדרך, וכאילו התלהבתי מזה, אתה יודע, זה, 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 זה להיכנס לכסית, ולהיכנס לכסית ולרובל, ולמקומות באמת העכשוויים של, של מה שאנחנו עוסקים בעצם בו.
כן.
אבל אתה יודע, בסוף...
אני הייתי יושב שם בשישי בצהריים.
כן.
אבל ואז היו גם באים ברנשים.
כן, אבל לא, אבל אתה יודע, אבל בסוף, בסוף, בסופו של דבר, זה כאילו, אני מנסה תמיד לשים לעצמי את הפרופורציה הזאת, כשאנחנו מדברים על הזוהר של פעם, אנחנו מתרפקים על הנוסטלגיה, בסופו של דבר, יושבים פה כמה אנשים ומדברים, בסך הכל חברים, ואתה יודע, אנשים שבמקרה חולקים את אותו מקצוע, שזה יכול היה להיות גם... לא יודעת, מדריכי טיולים לצורך העניין משהו אחר.
כן, אבל את יודעת, זה נכון שהבגדים לא עושים את הבן אדם, ולא המקצוע, ולא התואר, ולא הפאב שבו הוא מבלה, ולא עם מי הוא נסע לפריז, אגב, יש עדכון, כנראה שלא הייתה טיסה לפריז, לא פשוט נפגשו במטוס, לא משנה, מי שמבין, הבין, לא ניכנס לזה, אבל אני רוצה להגיד שהחיים פחות מעניינים בלי התיאורים האלה. אני חושב שאולי זה מעיד קצת על חוסר בגרות שלי, אבל בסוף, אני אוהב את זה, בגלל זה אנחנו בתחום הזה, לא? אנחנו לא בתחום הזה כי יש בו קצת קסם, טליה. בואי לא.
כן,
אני לא משקר לעצמי.
לא, לא, אני גם לא, אני יכולה לומר לך, אני מאז שהייתי ילדה קטנה, שקראו לה אלין, אני, עוד לפני ששיניתי את שמי, לא, אבל גם אחר כך, באמת, בכל שנות ילדותי, זה קסם לי, כל הבוהמה, ברנג'ה, מצד אחד העולם הבידור ועולם המשחק, ומנגד גם עולם העיתונות, זאת אומרת, כל מה שהיה נוצץ וזוהר, וזה לחלוטין היה משהו שליווה אותי גם, אני מודה, גם כשהייתי בת 18 וגם כשהייתי בת 19, ואפילו אחר כך. יש בזה קסם?
אני רוצה, כן, יש בזה קסם, ובואי נודה על האמת, החיים של הרבה מאוד אנשים הם משעממים, וכשפוגשים אנשים מעניינים זה הרבה יותר מעניין. רציתי להגיד לך משהו, פרופו פוגי, הנה מצאתי עוד. לא, תקשיבי, את זוכרת שבמסעדה היו החברות הקבועות או החברות הפרטיות, קראו לזה,
ברור,
כן?
ברור, כן.
אז שימי לב, הידידות. שימי לב, הידידות מאחורי הקלעים. מי היו הידידות? כוכבת הקולנוע מונה זילברשטיין, שיושבת, השדרנית, איינה אילון. איינה היא אחת מחלוצות גלי צהל.
נכון.
כן, איינה אילון הייתה כוכבת מטורפת בשנות ה-70.
נכון.
ודינה, ידידתו הפרטית שלה לנו לארצ'יק. אז שם היו חברות פרטיות, וכאן יש ידידה פרטית. תגידי, הם מדווחים כמה זמן הם עשו את מה שעשו כדי להיקרא ידידות או להפוך לחברות?
לא, אני אמרתי לך, זה כמו שסבא שלי אמר, ידידה זה יזיזה. זה כך, כך היו קוראים לזה פעם. ידידה זה בהקשר המיני, סליחה אם כן. אני פה מוציאה, יכול להיות ש... אני חושבת שידידה פלטונית, זה העניין, אבל אנחנו כבר נתקלים בזה כמה פעמים פה. אני רוצה דווקא שנייה להקפיץ אותך, דווקא לעיתון שלא יודעת אם ליצור לתוכו, אבל השאר פשוט תפס לי את העין של התשיעי לסירי 73, שזה באמת שלושה ימים אחרי שפרצה המלחמה.
זמן טוב לעבור למלחמה עצמה.
כן, אז בעצם העולם הזה, מלחמת יום כיפורים, תמונה בדרך אל הקרב, תמונה... לא יודעת, מצמררת, גם אם זה בשחור לבן עכשיו, אני לא יכולה להפסיק לבהות בתמונה הזאת, אנחנו ככה התכוננו להקלטה הזאת, ואני בחצי שעה שככה חיכיתי שתבוא, אז סליחה, זה העיכוב היה בגללי, אני פשוט בהיתי בתמונה הזאת, כי קודם כל אני זוכרת המון תמונות כאלה, זה נראה לי מאזור הבקעה, אני ראיתי המון תמונות כאלה מאלבום של אבא שלי מהמלחמה, תמונות של תותחים ותמונות באמת של צלמים שצילמו את המלחמה הזאת, והיה לו אלבום של תמונות מקצועיות, הוא היה שם כחייל, אני חושבת כבר, הוא כבר סיים את הסדיר, ולדעתי הוא כבר, כבר זה היה אחרי הסדיר שלו, זה תמונות שאני פשוט זוכרת מהילדות, ואני פשוט בוהה בתמונת הטנק הזאת עם מזעזעת אותי. ובאמת הנדון של אורי אבנרי, מניצחון לשלום, זה היה מוקדם מדי, זה היה שלושה ימים בתוך המלחמה.
כן, הוא כנראה חשב שאנחנו עומדים על סיפו של ניצחון מפואר, והוא כבר דיבר על זה שצריך למנף את זה לשלום, כן. אבל זה לא נגמר כל כך מהר.
כן.
ואת יודעת, אני מסתכל פה על תמונות, אז הנה הם כותבים, קודם כל בשאר הם כתבו מלחמת יום הכיפורים, אני לא הייתי שם ונדמה שגם את לא, כדי להבין מתי נתבע המונח מלחמת יום הכיפורים, יכול להיות שזה היה המונח, כי זה היה לדעתי השבועון היחיד שמסגר דברים. אז יכול להיות שהם קראו לזה מלחמת יום הכיפורים בזמן אמת, למרות שזה כאילו goes without saying, זה כאילו מובן מאליו שזה שם המלחמה, את יודעת, הנה למשל, הם, מעבר לעובדה שבשאר הם קראו לזה מלחמת יום הכיפורים, אז הם קראו לזה מלחמת היום הנורא. ויש
כן.
תמונות, הנה התמונה שלא תשכח,
זה
מתפללי בתי הכנסת מתגודדים בחוצות בעקבות שמועות על גיוס, ואני נשבע לך שזה בניין שנראה ממש כמו הבית שבו גדלתי בראשון. זה לא יכול כן. להיות הבניין הזה, מכיוון שהוא נבנה שנים אחר כך, לדעתי,
כן.
בערך... שנתיים, שלוש אחר כך, אבל זה כל כך דומה, כי כך היו אז הבניינים, עם גדר אבן, שאחר כך נכנסים לחניון, נכון? זה לדעתי מוכר כמעט מכל
מכל בית, זה הזכיר לי את הבית של סבתא שלי, שאבא שלי גדל בו, בשדרות בן גוריון בתל אביב, והוא אמר לי שהוא היה בים, והם חיפשו אותו, וכשהוא חזר, אז באמת הם כבר התחילו לגייס אותם. אני רואה פה את תור לאוכל, אז אני מודה שהתמונות האלה מצמררות. תור לאוכל, הבעלה לרעב, שאחזה בתושבי הערים, למחרת יום הכיפורים, התבטאה בתורים ענקיים לחנויות המכולת והסופרמרקטים בהסתערות על מצרכי מזון חיוניים. ויש לומר, להזכיר אולי לדור הצעיר שלא ידע מלחמות שאינם בחזית, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה בעורף, אז אמנם הייתה הפעלה ואמנם היה גיוס חירום, וגם אמא שלי בזמנו עבדה בקופת חולים, במחסני הספקה, הם התנדבו שם, החיים המשיכו כאילו כסדרם, הייתה הפעלה, אבל זה לא פגע בחזית, כמובן צריך להגיד איך זה פגע בעורף, אבל זה מוזר, כי היום אנחנו רגילים באמת למלחמות, אני כבר לא יודעת מה יותר נורא, למלחמות שפשוט נופלים לנו על הראש, אבל זה נורא, זה נורא, מלחמה זה נורא באופן כללי.
אגב, הגיליון שדיברת עליו הוא מאוד מצומצם, גיליון מלחמת יום הכיפורים של העולם הזה, 8 עמודים בלבד, והם סוקרים את המלחמות עד כה, וגם מדברים על מתקפת נגד ועל המפנה. הם ממש כותבים בעמוד האחרון, עמוד 8, המפנה, טנקים של צהל נעים למתקפת נגד מול השריון המצרי. מעניין שגם העולם הזה, בהתחלה נסחף עם יכולות הקאמבק שלנו, שלא באמת היו.
אני גם חושבת שזה סוג של קצת לתרום למורל. אני באמת, אני לא חייתי בשנים ההם, אני לא כל כך בקיאה בהלך הרוח שהיה גם מהעולם הזה, גם מי שחתר לשלום בזמנו. אני כן חושבת שהייתה איזושהי הירואיות שדווקא גם נגיד את זה הכי פשטני שיש, שמאלנים. זאת אומרת, אחרי 67, כן, כן, זאת הייתה מדינה צעירה שאתה צריכה לשרוד. אני כן חושבת שהיה פה איזה משהו מורלי. זה נראה, זה מצחיק, הטור של אורי אבנרי, 3 ימים אחרי שנפתחת המלחמה, מזכירה לי את עצמי, תמיד כשיש איזה מבצע בעז, אז אני אומרת ככה לחברים בקבוצה, ואמרתי את זה אפילו לך במבצע האחרון, כן, יום יומיים זה נגמר. אז זה כאילו הניסיון ככה לרקח את המכה. הטירוף הגדול, זה גיליון.
עכשיו, זה בעצם היה שברון הלב של הרבה מאוד אנשים ממשה דיין. וזה מה שמביא אותי לגיליון ב-19 בספטמבר 73, שגם ירת את עבורנו, ושם יש להם את אנשי השנה של נגיד 20 השנים האחרונות או משהו כזה.
כן.
ומתוך כל השנים הללו, 4 פעמים נבחרו אנשי משפחת דיין. שימי לב.
נכון.
בתחילה, איש השנה, מצבי סיני דיין. כמה שנים אחר כך, אשת השנה, סופרת יעל דיין. אחר כך, איש השנה, מצבי ששת הימים, שר הביטחון דיין. ואז, איש השנה, תפשין למד, ואנחנו מדברים כמובן על אודי דיין. כלומר, הם רצו לבנות כוכבים, הם הלכו במכוון. תראי, לגבי משה דיין, ששת הימים וסיני, זה ברור, אין ספק. אבל יעל דיין, אשת השנה? על מה? ואודי דיין, על מה? כלומר, הפרשות שנקשרו בשמם לא מצדיקות. לדעתי זה פשוט נעשה במכוון. במכוון כדי לייצר רייטינג.
כן, כן. זה היה מה שנקרא ערוץ 2 של פעם. אבל אתה יודע, אפרופו ה-19, הלכנו טיפה אחורה, אבל אנחנו די קרובים בתאריך, אתה יודע, להיום לפני, וזה מצחיק. כי בעצם מה שהיה פה, שבועיים לפני מלחמת יום כיפור, זה בסך הכל שחיתות במשרד הרישוי, סופרייז. משרד התחבורה אחראי להרג תמורת שוחד, שוחד ניתן למכוניות פגומות לנסוע בכבישים. אתה יודע, אני כאילו קוראת את זה, ואני אני, אני, אני קצת מתייאשת, אני אומרת, אנחנו לא לומדים לקח, ואני באמת תוהה, אם במדינות אחרות זה גם ככה, אם זה שחיתות, אם זה כאילו תרבות סמוך, ויהיה בסדר, ואומרים ככה, ובסוף יוצא אחרת, אם זה משהו שהוא רק ישראלי, ואני אשמח אם מאזיננו יתקנו אותי, אם אני טועה, ואולי בכלל זה המין האנושי.
לא, אני חושב שבמדינות מסוימות, למשל, ראיתי את הסדרה העיתון על נעשה בקרואטיה. אז כן. הייתי אומר שיש מדינות ים תיכוניות מפוקפקות, שבהם קורים דברים כאלה. ואולי לרוב זה גם מדינות בראשית דרכן. אוקיי? תחשבי על זה.
כן, זה נכון. יש פה...
שכל אחד מחליט כן. שהוא בעל הבית. אגב, שמעון פרץ, שר כן. התחבורה, הוא במוקד כן. העמוד הראשון.
הוא במוקד העמוד הראשון. זה נורא מוזר. זה נורא מוזר לראות אותם צעירים. אפרופו, אני ככה גוללת את העיתון, ואני רואה פרסומת מדהימה לבונבוניירה, אפרופו בונבוניירה של עלית. יותר טעים מפרחים, אבל תכף אנחנו נפצח רגע את הבונבוניירה. כאשר אתה בא לפגישה, אבל הבונבוניירה נהדרת של עלית, ושניכם תיענו לעלית, מבחר נהדר של בונבוניירות באיכות מעולה, הן נפלאות כמתנה לכל חגה ואירוע, וכבר בפרק הראשון דיברנו על זה שאנחנו, כולם היינו מעבירים את הבונבוניירות שלהם יד ליד, עד שהן היו נרכבות. עכשיו,
זה היה המערכון הנודע של קישון.
נכון. אני כילדה פיתחתי טכניקה לוויינית לאתר את הבונבוניירות שהם רק במילוי שוקולד ולא במילוי יין. רחמנה ליצן בזמנו זה זעזע אותי נורא. או כל הדברים הנוזלים החלביים האלה. אז אני פשוט פיתחתי את המיומנות הזאת, ואני כבר יכולה לומר לך איזה בונבוניירה בתמונה היא זאת בלי מילוי החלב, ואולי אני אשים את זה ככה למאזינים כחידון שיעביר להם את יום כיפור. הצלחה כמעט של 100%.
יאללה, איך את מסבירה את זה שכשהיינו ילדים, הטעם של הבונבוניירה, גם של שוקולד החלב, היה פחות טעים משוקולד פרה. או טבלת שוקולד חלב, נכון?
נכון.
אז זה היה לי פחות טעים.
זה היה פחות טעים כי זה היה שוקולד איכותי, ושוקולד איכותי, כמו הפרסומת המקסימה עם ה... לא זוכרת את ה... של איזה שילד קטן תואם שוקולד מרים ועושה פרצוף, ואז הפרסומת אומרת, כשתגדל תבין. זה העניין. ילדים אהבו, ילדים אוהבים שוקולד חלב. אני, תליה או אלין בילדותי, יש לומר למי שפספס, אני נולדתי בשם אלין. אז אני אהבתי שוקולד לבן, הייתי אולי יחידה בעולם, הילדה המוזרה היחידה שאהבה שוקולד לבן, שיש אמור שזה לא שוקולד, אבל זאת המוזרות שלי.
אני יכול להגיד לך שחבריי קוראים לך אלין לין.
אלין לין, אלין לין, אוקיי.
כן, כן.
כן, כן. טלי אלין, זה היוזר שלי בכל מקום.
בדיוק, בדיוק, אז בגלל זה. מדוע פרש אלוף במילואים עזר ויצמן מהליכוד יומיים אחרי שחתם על אמנת הקמתו, מה שמעביר אותנו לגיליון שקראנו מתוכו קודם, שהוא אמר כל האנשים שווים, אבל יש אנשים השווים לתחת. ככה זה היה.
תשמע, זה משפט שצריך להיות על חולצה.
משפט מחוזי ביותר. בואי נלך להוא, גיורת תחת גפנה. כן, שוב פעם אנחנו רואים פה כל מיני נשים חשופות חזה, עם בעל ישראלי, תמיד זה מישהי זרה עם בעל ישראלי, ותמיד כן. זה פחות או יותר, הדברים חוזרים על עצמם,
כן.
אבל אם אני רוצה ללכת למשהו יותר מעניין, אז הנה, ספני ספינת השלום של אי-בי נתן השתקרו באשדוד, ואי-בי כמעט טבע בלב ים. שדרן השלום אי-בי נתן כמעט טבע השבוע, מבלי שאיש יידע, זה עם שני יהודים, יידע, את מקום תביעתו. הדבר היה בעת שאיבי שלח את ספינת השלום לצורך תיקונים לנמל אשדוד למספר שעות, נאמן לנדרו לא לרדת לחוף עד בוא השלום, ירד לסירה שנקשרה למצוף, והסירה טולטלה קשות, ואיבי החל שואב את המים. כשאפסו כוחותיו הוא החל יורה רקטות, אבל הרקטות לא נראו מהחוף. ובסוף הוא ניצל. כן, הוא ניצל, ואנשים שלו השתקרו, חלפו שעות רבות עד שהבינו שזה הוא, וזה הסיפור שלו. כן, תראי, תמיד יש פה שמות. הנה, אשתו של שר התחבורה והתקשורת, שמעון פרס, סוניה כן. פרס, גילתה כישרון חדש של בעלה. היה זה כאשר השר השתתף במסיבה שערכו עובדי התפעול בנמל אשדוד לפני הבחירות להסתדרות, למזכ"ל ההסתדרות יצחק בן אהרון. ברקע נוגנה מוזיקה יוונית. אחת ממשתתפות המסיבה הזמינה את בן אהרון לרקוד. המזכ"ל סירב, אבל אחרי שזכה לנשיקה בקרחתו מהמזמינה, קם ורקד איתה. אחר כך ניגשה הבחורה לפרס. הזמינה גם אותו לרקוד. השר פרס גילה בקיאות בריקוד. אז אמרה סוניה פרס, למרות עשרות שנות נישואים, לא ידעתי על כישרון זה של שמעון.
תראה, אפרופו הפסוק של, הפסוק, פסוקי השבוע של עזר ויצמן, אז אריק שרון, על המגעים שקדמו להקמת הליכוד הימני, בחיי לא עבדתי קשה כל כך, ובוודאי שלא עם ערבים, כפי שאני עובד עם יהודים.
יאללה.
אני צריך רגע כדי לחשוב על המשפט הזה.
כן, זה לוקח זמן, אבל זה מתעכל בסוף.
זה
מתעכב. ואנחנו מגיעים עוד אותו לסוף התוכנית שלנו, אבל אופה, הנה עוד ידיעה על האיש שמסמל יותר מכל את הבוהמה וחיי הלילה של פעם, למרות שכמו שקורה לרוב האנשים האלה, הוא מת חסר הכל. אז הנה, אם אין לכם, רחל המרחלת, כן? לחיי 50 השנים שבינינו, כלומר שמפרידות בין האיש, שמיד נאמר את שמו, לגברת. אם אין לכם משהו מעניין יותר לעשות בימים אלה, אתם יכולים להרים טלפון ברכה לדוגמנית הבלונדית סוזי לרמר. מגיע לה, בחיי. היא השיגה CRC, שאף אחת לפניה אפילו לא התקרבה אליו. השבוע מלאו 3.5 חודשים לחברותה עם נער הזוהר הוותיק שבחבורה פוקה הירש, בכבודו ובעצמו. כן, 3.5 חודשים, יותר מ-100 ימים, כלומר לילות, אני יוצאת עם פוקה ערב-ערב, מספרת הבלונדית, אמיתית, אוריגינל, הבלונדית הקטנה. כל יום אני באה אליו 7:30 בערב, לפעמים מבלים בחוץ, לפעמים מבלים לנו בבית. עכשיו, לא כתובים פה הגילאים, אבל אני מאמר שהוא היה בין 75 או 70, והיא הייתה בת 20.
כן.
כן? זה מטורף. מטורף. וזה היה לגיטימי. אגב, גם היום לדעתי, אנשים פחות מתרברבים בזה. אבל אני יכול לראות אנשים מאוד מבוגרים שמשמשים כספונסרים, נכון? כנותני חסות.
זה קורה. כן, נראה לי שזה קורה פחות, אבל זה קורה. זה קורה. זה בהחלט קורה.
כן.
לא, לא.
טוב, יכולנו עוד לקרוא המון, אבל נדמה לי שזמננו תם, נכון?
זמננו תם. פשוט, טוב, אני אעשה פה שירשור, כי יש פה פשוט פרסומות נהדרות. מ-1973, כן. אבל אנחנו נשרשר את זה בטוויטר שלנו.
אז אני בכל זאת אביא עוד ידיעה אחת, כן. בסדר? על אדם שהיו שמועות שהוא כבר לא איתנו, אבל הוא חי ובועט.
כן.
אולם הקולנוע, הידיעה נקראת האנוס הנצחי, והיא הולכת ככה. אולם הקולנוע בטבריה היה מלא עד אפס מקום, כולל המעברים. אולם אלפי הצופים לא הרתיעו את הבחורה ההיסטרית שזרקה מעליה את החולצה והחזייה, ובשדיים גלויים, זינקה אל הבימה, כן, לעבר צביקה פיק, שעמד שם לפני המיקרופון, כשהיא זועקת בקולי קולות, קח אותי, קח אותי. אגב, מעניין כשהיא אומרת קח אותי, האם מתכוונת שהוא יבצע בשפטים, או שזה פשוט חיבוק או חום כלשהו? מעניין מה עובר לבחורה בראש שהיא צועקת את זה. אז אמר ארוך הקומה, 1.95 מטר, רגע, תכף תתייחסי, שנייה. אנחנו תכף נסגור מעגל עם דמות שהופיעה במערכה הראשונה כאן.
אוקיי.
אז אמר ארוך הקומה, 1.95 מטר, והשיער קצת פחות מ-1.95 מטר, הוא לא לקח אותה. היו לו די בעיות גם בלעדה. הוא פשוט חיכה עד שיסירו את המעריצה גלויית הלב מלפניו, והמשיך לשיר. הוא כבר הספיק להתרגל לדברים האלה, אין מופע שלו שעובר בשקט, מעריצות מנסות לגרור אותו לשירותים, למכוניות שלהם, לחדר מלון, ההצעות המגוונות, ככל שיהיו שהוא מקבל בחודש, יכולים היו להסיק את מפלג המוסר במשך שנה. חכי, הנה זה בא. לא שצביקה נעלב מזה, הוא מעריך מאוד את גילויי החיבה הללו, והוא יודע אפילו שפרנסתו תלויה בהם. אני למשל, כותבת רחל המרחלת, לא הופתע אם לפני שהוא ייסע בקרוב לארצות הברית, הוא התחתן עם חברתו מירית שם אור בחשאי. אני יכולה לתאר לי שכמה אלפי מעריצות יחדלו לבוא לשמוע אותו אם הן תדע שאין להן סיכוי, ומירית מצידה נושאת את כל המטר הזה של מתנות ושל חתיכות בשלווה סטואית, מתייחסת לזה כאל תופעת טבע, בינתיים לפחות. נהדה. אנחנו יודעים שזה נגמר הרי, נכון?
נכון. לגמרי.
אז מה היו? כן, למה התכוונה שהיא אמרה, קח אותי? לא באמת התכוונה ש... או שכן?
תראה, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אני לא, אתה יודע, נשים לא תמימות.
עיתוי מסוים, מצוין.
לא, זה כן, כן, אבל תלוי, אתה יודע, הכל תלוי בסיטואציה. לא, הולכים להרוג אותי
עכשיו. טוב, טליה, זה הספשייל ליום הכיפורים. אנחנו ניפגש כאן, לדעתי, קצת אחרי יום חמישי הבא, כי יום חמישי הבא זה מוצאי כיפור. אז איכשהו לקראת סוכות אנחנו נהיה כאן עם ספשייל סוכות.
נכון, ובואו רק נאחל שיהיה שלום בבקשה. שלא יעשו לנו הפתעות. לכל הפוסט-טראומטים.
ולא איזה רקטה ביום כיפור פתאום.
לא, לא, לכל הפוסט-טראומטים, בבקשה שיש.
גמר חתימה טובה, טליה.
חתימה טובה.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג, איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.